טוב, אנחנו בפרק ה', תפתחו בבקשה פרק ה'. אם אינני טועה, אנחנו בסעיף ד', פרק ה', סעיף ד', פרק ה', סעיף ד'. אולי כדברי הקדמה לדברים הקצרים והמרוכזים שהרב כותב כאן, בעניין של התשובה. כתוב שארץ, שנברא העולם, הארץ הייתה טוב ורבו, ורוח חושר על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. תודה רבה, תסכלי מצוות. רוח אלוקים מרחפת על פני המים. יש כאן מישהו שראה את רוח אלוקים מרחפת? יצא לכם לראות את הרוח הזה? מישהו ראה את רוח האלוקים? לא ראה. אבל אם כתוב בתורה שרוח אלוקים מרחפת, כנראה היא מרחפת. גם כשאנחנו לא רואים אותה, היא בכל זאת מרחפת. רוח בדרך כלל לא רואים. רוח זה דבר רוחני, לא רואה שלא רואים. מה הכוונה? חז"ל אומרים רוחו של משיח. או יותר נכון, הייתי אומר, שנבין את הדבר, העולם כולו מתנהל, כולו, אני לא יודע אם שמעתם, שהוא מתנהל כולו לטובה. מישהו שמע על הדבר הזה פעם? מי שמע על הדבר הזה? איפה שמעת על זה? אה? הכל לטובה. למרות שלא תמיד רואים את זה. אנחנו בעיני בשר, כל אחד עם, עם החיים שלו והמציאות שלו, לא תמיד הוא רואה איך הכל לטובה. אבל זה שאם אנחנו לא רואים שבאמת המגמה של כל הבריאה כולה, אותה רוח אלוקים שהיא מרחפת על פני המים ועל פני התוהו ובוהו ועל פני החושך וכל הדברים, זה שאנחנו לא רואים אותה, זה לא אומר שהיא לא קיימת. היא קיימת הרוח. במילים אחרות, כל הבריאה כולה יש לה איזה מגמה, מגמה חיובית, רצון חיובי. הרצון של הבורא, רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב לכל, בכל זמן, רחמיו על כל מעשיו, לכל דבר. זה קיים כל הזמן. גילוי הדבר הזה, נאמר, לגלות את הרוח הטובה הזאת, הרוח החיובית הזאת, זה תלוי בנו, כל אחד באישיות שלו, במידות שלו, במעשים שלו, בכל הדברים. מציאות הרוח הזאת, יש להבדיל בין המציאות של הרוח הטובה ובין גילוי הרוח הטובה. המציאות היא קיימת כל הזמן. הקדוש ברוך הוא ברא את הכל לטובה. אמנם הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבן, זה נכון. אבל גם כשהוא במצב של מחריבן, נאמר, אנחנו רואים עליות וירידות בכל דבר, בחיים, בטבע, בבריאה, אפילו במזג האוויר, כל דבר יש שינויים. אבל גם כשבבחינה של מחריבן, דהיינו מצב של חורבן כביכול, או כמו שאמרנו, תוהו ובוהו, נאמר, גם אז המגמה הזאת היא לא פוסקת, היא קיימת בכל מצב, בכל רגע. ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום, הכל מתחדש. זה יסוד גדול מאוד באמונה, וזה גם עניין התשובה. התשובה זה עניין של המגמה האלוקית, או הרוח הטובה, נאמר, שקיימת בכל הבריאה כולה, למרות שהבריאה נראית לעינינו כל אחד לפי המדרגה שלו. יום אסל, יום בסל. מה זה אסל? אני לא יודע ערבית. מה זה אסל בסל? מי יודע?
דבש ובצל.
אה?
דבש ובצל.
דבש זה מתוק.
כן.
זה יום מתוק.
כן.
ויום בצל זה דמעות.
כן.
חריף. יום ככה, יום ככה. אבל המגמה היא תמיד קיימת. למה? תשובה קדמה לעולם. כמו חוקי טבע. שהם קודמים לטבע, והטבע מתנהל על פי חוקי הטבע, והטבע משתנה, אבל החוקיות היא קיימת כל הזמן. ככה הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא עומד ביסוד, הייתי אומר, כל מה שאנחנו חווים ורואים, ברמה הפרטית, המשפחתית, הלאומית, העולמית, ההיסטורית, תקראו לזה מה שאתם רוצים. שאלו אותי, מאיפה אני יודע את זה?
מאיפה אתה יודע את זה?
מהתורה. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה מה? טוב מאוד. מאיפה התורה יודעת את זה? מה זה התורה? זה גילוי הרצון של אלוקים. כל התורה, זה בעצם הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך התורה. התורה זה, הקדוש ברוך הוא רוצה להביע את, את מחשבותיו ורצונו וכל זה, אז הוא אמר, טוב, אני אעשה להם, אתן להם מתנה טובה. מה המתנה? התורה זה המתנה הטובה. כן, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן למי? לנו. את תורתו, נתנה טובה. זה מובן הדבר. אבל המגמה הזאת, גילוי המגלה הזאת יותר נכון, היא תלויה בנו. תלויה בכל אחד ואחד מאיתנו. אדם לא יכול לברוח מאחריות שמוטלת על המצב שהוא נמצא בו. אדרבה. אדם צריך לברר לעצמו, יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לבחור בדרך הזאת או בדרך האחרת. על זה מדבר כאן הרב. התשובה זה עניין אלוקי. וקיים, התשובה זה התפתחות העולם, התחדשות העולם. הכל הולך ומתקן, הכל הולך נעשה יותר טוב. על זה הוא מדבר. בוא נקרא את הדברים בתוכו. סעיף ד', בבקשה. רוח התשובה, אותה מגמה חיובית של תקן עולם, רוח התשובה מרחף בעולם, והוא הרוח הזאת, הרוח הטובה הזאת, נותן לו את עיקר צביונו ודחיפת התפתחותו של העולם. כל העולם כולו מתפתח כל הזמן, לא רק מבחינה אנושית, מבחינה טכנולוגית, מדעית וכל זה. מבחינת כל יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת. כל יום, כמו שאומרים בחסידות, כל יום זה יצירה חדשה. כל יום זה מציאות שלא הייתה מקודם. היום זה לא כמו אתמול, ומחר זה לא כמו היום. למה לא רואים את זה? תשאלו אותי, למה לא רואים את זה? במקום ש... יש לך בעיה בעיניים. אבל אם היית תינוק, אז ההורים של התינוק אומרים, כל יום מתפתח אצלו משהו. הנה, צצה אצלו שן פתאום. פתאום הוא גדל פה, הוא גדל פה. אנחנו לא רואים אותו דבר לגבי עץ. אתה מתבונן בעץ, אתה לא רואה את הגידול שלו. אתה רואה את הגידול שלו, אתה אומר, הנה, סטטי הוא כאילו כמו שהוא. תבוא אחרי שנה לאותו עץ, מה יקרה? הוא גדל. למרות שאתה לא ראית את זה. אבל בתבונה, בהבנה, אתה רואה, יש כאן התפתחות. אותו דבר כל הבריאה כולה. זה נקרא תשובה. כל הבריאה כולה במהלך בלתי פוסק, אינסופי ונצחי, להשתלם יותר, להיות יותר טוב. לגלות יותר ויותר את טוב השם, את הרוח האלוקית הזאת, רוח התשובה, לגלות את הדברים. איך משתלבים בדבר הזה? תעשה תשובה, תראה תשובה. מה זה תעשה? תקן, תתקן את עצמך. מישהו יצא כאן פעם לתקן משהו בחיים שלו? מה אתם מסתכלים על הגע? רבי יוסף, מה תיקנת פעם?
באתי לארץ.
איזה אור בעולם. גילית את האור בעולם. לא שאולי היה. אבל זה שעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז מה, זה, מה קורה בעולם? יותר אור, אור אלוקים מתגלה בעולם. זה תיקון גדול.
כן.
כן, ודאי, צריך להודות לשם. כל יום צריך להודות לו. מודה אני כל יום על המציאות שלנו. אבל המציאות החיובית הזאת, הטובה הזאת, היא כל הזמן קיימת. ותפקידנו וענייננו לגלות את זה. זאת היא אותה תשובה המרחפת, או הרוח האלוקית הטובה הזאת המרחפת כל הזמן בעולם. בריח פשמיו, מה זה בושם? מה, נרדמתם בשיעור, מה קרה? מה, ריח, מי אמר ריח טוב? זה נכון, אתה צודק. הרי בשמים, אומרים בשיר השירים. מה זה ריח מלשון מה? רוח. בוסר, ריח טוב, ריח טוב. על האדם הראשון כתוב עליו שהוא חטא, הוא שרח. שרח. מה זה שרח? מעין לשון, ההפך מריח טוב, מה זה? סירחון. זאת אומרת, בעצם הריח הטוב, או ההפך, חס ושלום, תלוי במי? תלוי בנו. אתה יכול לחיות באר של בשמים, בריח טוב, ואתה יכול ברוח טובה וכל זה. זה יכול, חס ושלום, להיות במקומות לא נעימים, ריחות לא נעימים, נאמר ככה, הדבר. זה פיתום הקטורת. מישהו אומר כאן, פיתום הקטורת, יש כאן ספרדי לרפואה. אה, כל הכבוד לכם. אתה אומר פיתום הקטורת. שלוש פעמים, מה? מה זה הקטורת הזאת? ריח טוב או לא? מה אתם אומרים? אה? אתם מעריכים כשאתם אומרים את זה?
חוץ מהחלבונה.
אה?
חוץ מהחלבונה?
לא, אתה טועה, גם החלבונה נהפך לריח טוב. נכון, אומרים לי ריח לא טוב. אבל אתה לא מריח רק את החלבונה. אתה מריח את, את החלבונה אחרי שהיא עוברת תהליך. נטף, שחלת וחלבונה ביחד. זה לא הולך ב... זה הרב קוק כותב על זה בעולת ראייה, על לעשות. זה עניין של פיתום הקטורת. מה הרעיון אחרי פיתום הקטורת? בכלל כל נושא הקטורת. הייתי אומר, שיא עבודת בית המקדש. אם נאמר, יש מדרגות מדרגות בכל דבר, גם בעבודת בית המקדש יש מדרגות מדרגות. אז יש עבודות שהן בחצר, כמו הקורבנות וכל הדברים האלה. זה מדרגה נמוכה. אבל השיא זה קודש הקודשים. קודש הקודשים זה כשהכהן הגדול נכנס עם הקטורת לקודש הקודשים. מה מתחולל באותו רגע שהקטורת הזאת... עולה שם בכל איזה, איזה ריחות יש? מישהו יריח פעם את הריחות האלה? לא יריחתם. אתם רוצים לטעום את ה... להריח קצת? תפתחו את הרב קוק קצת, בעולת ראייה. הוא כותב, מה הרעיון של פיתום מקצוע? זה עבודה שבחשאי, ככה אומרים. בשקט. בלי דמים, בלי רעשים, בלי שום דבר. כל העניין של פיתום מקצוע זה להפוך את הלא טוב לטוב. את ה... חלבונה, כמו שאמרת, חלבונה, שהיא ריח לא טוב, לא טוב, להפוך את זה לטוב. זה כל המהות שלנו. להפוך את הכל לטובה. אבל זה תהליך שהוא מורכב, הוא עדין. אם אתה עושה את זה כמו שצריך, את פיתום הקטורת, בסדר גמור. אבל אם לא, זה חמור מאוד. כן, שעושים את זה שלא קרוי. עכשיו כתוב נטף, חל, נטף, שחלת, שחלת וחלבונה. אז הרב קוק מסביר שם מה זה השלושת הסימנים העיקריים שם. נטף, שחלת וחלבונה. אז סליחה שאני מביא את זה בצורה כל כך מוחשית, אומר, החלבונה זה ריח לא טוב. ובשביל להפוך את הריח הלא טוב לדבר טוב, מה עושים? אז הוא אומר, יש שני דברים. א', לנטרל את הריח הלא טוב. ב', לבשם את המקום שמקודם היה ריח לא טוב. להבדיל אלף, אלף, אלפי אלפים מהשירותים. בשירותים יש כזה ספרי. הספרי הזה, הוא עושה שתי פעולות. פעולה אחת ניטרו לריח, ופעולה שנייה, לבשם את המקום. אתם שמתם לב? שמתם לב? אה? הם למדו את זה עם פיתום הקטורת. נטף, עד כמה שאני זוכר, הוא בא לנטרל את הלא טוב, והשחלת באה לתת את הריח הטוב. ומה קורה אז לשחלת, לחלבנה? אין חלבנה! הכל מתהפך לטובה. אז זה השיא של עבודת בית המקדש, זה העניין של הקטורת. להפוך את הכל מלא טוב לטוב. אז זה העניין של התשובה. הכל מתהפך לטובה. ובריח פסמיו, אומר, של התשובה, אותו רוח, ובריח פסמיו הוא מעדן אותו, ונותן לעולם, הוא מעדן את העולם, ונותן לו את כל כישרון יופיו והדרו של העולם. כן, בריח פסמיו של אותה תהליך שנקרא תשובה, כל העולם נראה לגמרי אחרת, נראה לטובה. והפך, סעיף A זה ההפך. מה זה תשובה? זה התפתחות, זה לתקן, כל הדברים האלה. אבל לפעמים אדם תקוע בחיים. מישהו היה פעם תקוע באיזה תחנה או בחיים או משהו כזה, צריכים להיות תקועים באיזשהו מקום. איפה היית תקוע? ארבע שעות בעמדה, זה הכל. זה משעמם, נכון? סליחה, יש אנשים שתקועים בחיים. תקועים בחיים, ולא... מאיפה זה בא? כי העובדה שהאדם לא מתקדם, נאמר, בלשון שלנו, תקוע, הוא לא מתקדם, הוא כל הזמן. מאיפה זה בא הדבר? בוא נקרא את הדברים. בסעיף A. העקשנות. לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתאמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, אם זה בין במעשים, בין בדעות, הוא קורא לזה מחלה, אובססיה, אובססיה. אתם שמעתם פעם את הביטוי אובססיה? שאדם יש לו אובססיה לאיזה דבר, הוא קורא לזה מחלה. הוא לא מתפתח, הוא לא מתקדם, הוא תקוע באיזה אובססיה מחשבתית, או מידותית, או מעשית, או דברים כאלה. הקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת. הפך כל הבריאה כולה שמתפתחת ומתקדמת. זה כאילו הולך נגד כל העולם כולו. דרך אגב, האדם הזה הוא לא מרגיש בזה. לפעמים האדם שהוא תקוע בתוך איזה עניין כזה, שהוא לא... עקשן, הוא בדבר לא טוב, אבל הוא מכור לדבר הזה, הוא אובססיה לדבר הזה, הוא בטוח שזה הדבר הכי טוב. אתה אומר לאדם, נניח אדם שהוא מה שנקרא רגזן, או כעסן, או משהו כזה. למה אתה כזה? אני כזה? הוא מרגיש בזה? הוא לא מרגיש בזה. אז הוא אומר, זה מחלה, שאדם הוא לא מרגיש, הוא לא מתקדם ולא מתפתח בחיים, יש לו מחלה, צריך מה צריך לעשות עם אדם שהוא חולה, מה צריך לעשות איתו? אה? מה? מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם היה רופא גדול, ידע. אז הוא אומר, אדם שיש לו מידות לא טובות, והוא כל הזמן לא מוכן לשמוע ולהתקן כל... הוא חייב לעשות את הדבר הזה. הדרך הזה הוא אומר ללכת לרופא. יש רופא פיזי, יש רופא רוח. ילך אצל חכמים, הוא אומר. ילך אצל אנשים חכמים. ויעזרו לו לצאת מהעקשנות הזאת, והמידות הלא טובות, והמציאות הלא טובה. יש חכמים מיוחדים לדבר הזה. מישהו מעוניין בחכמים האלה? לא שמעתם על מכון מאיר? מי שמע על מכון מאיר? יש כאן חכמים?
כן.
חכמים. הרבה שליחים למקום. אז הוא אומר, אבל המציאות הזאת של העקשנות, וזה שאדם לא מוכן להשתנות, ולא מוכן לקחת את עצמו ואת גורלו בידיים שלו, זה מחלה, זה לא מצב בריא. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתאמך בה בחבלי החטא שנעשו למנהג ולטבע שני כבר. אם זה במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה. אדם הוא עבד לחולשות שלו, משעובד לחולשות שלו, שאינה מניחה את אור החירות של התשובה, דהיינו הבחירה החופשית והיכולת שלך לנהל את החיים שלך ולהתקדם בחיים ולהאיר בעוצם חילה, כן, של אותה תשובה אותה חירות, אותה יכולת, כי התשובה היא שואפת תמיד לחופש מקורי, אמיתי, שהוא החופש האלוקי. החופש האלוקי זה היכולת הבלתי, בלתי מוגבלת, זה של האלוקים. אבל אני אגלה לכם, האדם נברא בצלם אלוקים, הוא מסביר בעל נפש החיים, מה זה בצלם אלוקים? זה היכולת, היכולת להשתנות, היכולת להתקדם. היכולת הזאת זה הבחירה, אתה יכול לבחור בטוב, אתה יכול גם, אם האדם מאבד את הצלם אלוקים שלו, את היכולת שלו, את האמונה ביכולת שלו, הוא מיד צריך לבוא לטיפול נמרץ. טיפול נמרץ. מישהו כאן מאמין ביכולת שלו לתקן את עצמו? מי כאן מאמין בדבר הזה? אף אחד לא מאמין בזה, וואי, וואי, וואי. רק זיו מאמין בזה. יפה. תזכיר לי את שמך, דוד, לא? דוד? מה השם שלך?
יהושע.
כן, יהושע, אני מכיר אותו כבר הרבה שנים. כמה שנים? עשרות שנים. הוא באמת מאמין ביכולת להשתנות. אבל יש רגעים שאדם הוא עקשן, הוא לא מאמין ביכולת שלו להשתנות, או לשנות את מצבו או משהו כזה. ואז הוא באמת תקוע, האדם הזה. דברים כאלה ואחרים. זאת היא, התשובה היא מעמידה אותנו במצב המהותי שלנו. והמהות של האדם היא היכולת להשתנות, היינו הבחירה החופשית שלו. לכאן או לכאן, זה מובן. טוב. גם סעיף ו' עוסק באותה סוגיה, אותו עניין של היכולת להתחדש, להשתנות. ואמרנו, צריך להבדיל בין הפרט ובין הכלל. העולם כולו מתחדש כל הזמן. בטובו מחדש, כמו שאמרנו. בכל יום תמיד מעשה בראשית. אבל הפרט, כלומר, אנחנו כבני אדם צריכים להשתלב במהלך העולמי הזה, הגלובלי הזה, של התחדשות העולם, התחדשות, כל אחד עם ההתחדשויות שלו. מבלעדי מחשבת התשובה, בסעיף ו', אם אין תשובה, אז אדם הוא באמת במצוקה גדולה. מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה של התשובה, לא יוכל אדם למצוא מנוח בחיים. והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם בלעדי מחשבת התשובה. אני אולי אמחיש את זה ברעיון פשוט. לפעמים אדם תקוע במכונית נניח. הוא נסע והמכונית נתקעה. היא קורה דבר כזה, נכון? עכשיו אתה אומר, אתה לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות. המנוע הפסיק לעבוד. זה מצב נעים? פתאום בא איזה מישהו מבחוץ, אומר, תפתח את המנוע, בוא נסתכל, נבדוק, נראה. הוא אומר, הנה, אתה רואה, הבורג ההוא יצא מהמקום. כבר טוב לך. כבר יש לך מה? אתה בסימן שאלה מפני זה. עכשיו יש לך תשובה, פתרת את הבעיה. או בבחינה בריאותית לפעמים. לפעמים אדם הוא חולה, והרופא, משום מה, הוא לא מוצא לדיאגנז אותך, הוא לא יודע מה יש לך. הוא אומר לאדם, אתה יודע מה? אני לא יודע מה יש לך. האדם הזה בלחץ נוראי. הוא לא יודע איך לתקן. התשובה זה לתקן. אז אין לו מנוחה. והוא בלחץ נפשי אפילו לפעמים. לא פעם, לא פעמיים, אנשים בגלל מציאות כזאת, הם ממש במצוקה גדולה. עד שבא מישהו אומר, תראה, כן, ויטמין B12, חסר לך בבדיקת דם. כן, זה הכל. קח כמה טיפות, טיק, 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 הכל הסתדר. יצאת מהמצוקה. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה? נזכר, השנה, בסוכות, הגעתי מאוד לא טוב. ובאמת, הייתי, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. אמרתי, אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה, אולי זה. בסוף איזה רופא אמר לי, תעשה בדיקת דם, תראה מה, מה יש לך, מה קרה. טוב, למרות זה כל כך, לא כל כך נעים לעשות בדיקת דם, עשיתי בדיקת דם, ומיד אמר, הנה, ויטמין B12, יאללה. תוסיף קצת ויטמין B12, הכל התהפך. יצאתי ממציאות של מצוקה ולחץ וכל הדברים, המציאות, זה תשובה. תשובה אומר, היא משחררת את האדם. מכל העובדה שאתה יכול לתקן, אתה יכול להשתנות, אתה יכול להתחדש, הדברים האלה, הם ממש מוציאים אותך מהלחצים. יש כאלה, יש כאן מישהו שלא התחתן פעם? כאן. רק אתה לא. גם אתה? גם אתה לא? וואי, וואי, וואי. אני לא מקנה בכם. למה? אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? להגיד לכם למה? אם אני עכשיו מציע לכם שידוך, הרגע, מה קורה לכם? מה קורה לכם? נפשית! אתם שמחים או לא? יש לכם צ'אנס, סיכוי. זה תשובה. הצ'אנס והסיכוי, זה התשובה, זה מה שהרב אומר כאן. כשאין לך צ'אנס, ואין לך סיכוי, ואין לך זה, אז אין לך מנוחה. ואין לך, ויש לך צער גדול. זה נכון או לא, אתם הרווקים? כן או לא? תבואי אל המשרד אחר כך. בסדר? נסדר לכם משהו. זה דוגמה, אני אומר. זה מה שהרב אומר. אם אין את המחשבת התשובה, התיקון, היכולת להשתנות, הצ'אנס, הסיכוי, כל הדברים האלה, אז ישנה מצוקה גדולה מאוד. מבלעדי מחשבת התשובה, מנוחתה וביטחונה, לא יוכל האדם למצוא מנוח, והחיים הרוחניים לא יוכלו להתפתח בעולם. החוש המוסרי, עכשיו עובר לדבר הכללי יותר, החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב. שאלו אותי למה? כי ככה נולדנו. האלוקים עשה את האדם ישר. החוש המוסרי הזה הוא לא, בא, לא מתחיל ממני, מאיתנו. הוא מתחיל מהעובדה שאלוקים עשה אותנו כאן. זאת אומרת, החוש הזה, ליושר, לאמת, הדבר הזה מוטבע בכל אדם. אלא מה? הם ביקשו חשבונות רבים, כמו שנאמר בקהלת. החיים, הנסיבות, כל הדברים האלה, יוצרים חסמים או קליפות, יש כל מיני ביטויים לאותו עניין, לאותו חוש מוסרי, לאותו יושר, שלא נותנים לו לפעמים להתבטא, להתגלות. אבל הוא לא קווה, כי זה מאלוקים, זה לא מתחיל מהבחירה החופשית שלי, זה מתחיל מהעובדה שאלוקים ברא אותנו ככה. והחוש הזה דוחף אותנו. החוש המוסרי תובע מהאדם את הצדק והטוב. את השלמות, אבל השלמות המוסרית, אנחנו כבני אדם, כמה רחוקה היא מהאדם להגשימה בפועל, בגלל כל אותן נסיבות החיים שעוברים עליו, שלפעמים קשה לו לממש את החוש הזה, את המגמה הזאת, המגמה המוסרית והטובה, וכמה כוחו חלש לכוון מעשיו ולתואר של האידיאל הצדק הגמור. ואיך ישאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל. אז באמת, כאילו הוא עומד לפני משימה בלתי אפשרית. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז מה אתה עושה כשאתה תקוע? לוקח כוס מים, ומה אומר? בדברו של מי? ומה דברו? מה דברו? טוב או לא טוב? הכל נהיה בדברו של הקדוש ברוך הוא. זה היה מצד האמת. מה זה עשיתי בגלל הכחון? זה מה שהוא אומר, אם האדם אומר, איך אני אגיע לאותו אמת אלוקית, מוסר אלוקי, שהוא אינסופי, איך אפשר להגיע אל הדברים האלה? כשיש לך כל כך הרבה חסמים, כל כך הרבה קליפות, כל כך הרבה דברים שמלווים אותך ולא מאפשרים לך לממש את עצמך כביכול. ואיך נשאף אל מה שאיננו ביכולתו כלל? לזאת התשובה היא טבעית לאדם. והיא משלימתו. היא קיימת, התשובה קדמה לעולם, אבל היא עומדת גם ביסוד החיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אם האדם עלול תמיד למכשול, כי אנחנו בסך הכל מה? אנחנו בני אדם, אנחנו תמיד עלולים למכשול. להיות פוגם בצדק ובמוסר, אבל זה לא אומר שזה פוגם בשלמות שלך. מדוע? כי השלמות שלך זה העניין של הנשמה שלך. העניין מה שהאלוקים הטביע בתוכך, שהאלוקים עשה אותך ישר. הדבר הזה תמיד קיים, למרות המכשולות, למכשולים וכל הדברים האחרים. ואין זה פוגם את שלמותו, מאחר שעיקר יסוד השלמות שלו, של האדם, מאיפה מתחילה, היא ההריגה והחפץ הקבוע על השלמות. והחפץ הזה מתחיל מאלוקים, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. היסוד הזה טבוע בכל אדם. והחפץ הזה הוא יסוד התשובה, הרצון להיות טוב. למרות שאתה כרגע לא טוב, מסיבות אלה ואחרות, ויש סיבות לפעמים שהאדם, הטוב הזה לא ניכר בכל, אבל העניין של התשובה זה להיות יותר טוב, וזה מוטבע בבריאה כולה ובכל אחד מאיתנו. והחפץ הזה הוא יסוד התשובה, שהיא מנצחת תמיד על דרכו בחיים, ומשלימתו באמת. זה יסוד גדול מאוד. אסור להפסיק להאמין שהרצון הטוב שהוא שורה בכל העולמים כולם, הוא נמצא בכל אחד, בכל אדם ואדם. רק מה צריך לעשות? לגלות אותו, זה הכל. שאלו אותי איך מגלים אותו? איך מגלים את הרצון הטוב? Very good, יפה מאוד, איך אתה יודע? התורה מסולה למים, ואנחנו לפעמים כמו עץ יבש. אתה רואה את זה דרך אגב בחוש כאן במכון מאיר, לא פעם באים חבר'ה שהם כבר כמו עץ יבש. אחרי שהם לומדים, אז לאט לאט, לאט לאט, אתה רואה שהם באמת מתחילים להאמין ביכולת שלהם. להיות אנשים יותר טובים, ולהתקדם, ולהתפתח, ולהגיע לדברים גדולים. אבל זה מי? הרוצה בתשובה. מי רוצה בתשובה? בורא עולם רוצה בתשובה. והרצון שלנו, הפרטים, הוא חלק מהרצון האלוקי הזה. זה מובן. כל הכבוד לכם. אני לא הבנתי את זה, אבל בכל זאת, אם אתם הבנתם, זה בסדר גמור. בפבב אחד הוא מחדד את זה, הוא אומר בצורה מאוד בוטה את מה שעכשיו הגינו במילים פשוטות. התשובה קדמה לעולם. חוק אלוקים זה התשובה. התשובה זה לא עניין של בחירה חופשית. מצידנו באופן פרטי זה נראה ככה. אבל מצד האמת התשובה קדמה לעולם מבחינה זאת שהקדוש ברוך הוא סוף מעשה במחשבה תחילה ברא את העולם בצורה כזאת שלכתחילה יש אפשרות לתקן את העולם. העולם מתקן כל הזמן. התשובה קדמה לעולם. לפיכך היא יסוד העולם. כל העולם כולו, כל המציאות כולה, היא כל הזמן עומדת בהתפתחותה, בהתקדמותה, בהתחדשותה. זה יסוד כל העולם. שלמותם של החיים זה לא מה שעכשיו. אלא שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. כן, אז החיים בשלמותם זה לא עכשיו. אנחנו עכשיו משולים לתינוקות. האם התינוק הוא שלם? הוא לא שלם. אלא התינוק, מתי הוא מגלה בשלמותו? בבגרותו. ואני אשאל אתכם שאלה, נראה אם אתם יודעים מה יהיה. מה יהיה? מה אתם אומרים? מה יהיה? מי אמר טוב? תוציא את הידיים מהכיסים. וכל המהות שלנו. אז איפה השלמות עכשיו? איפה השלמות עכשיו? איפה השלמות? עכשיו? אני אשאל אתכם. תסביר את עצמך. למה זה גם עכשיו? כי עכשיו זה החלק מהעתיד. עכשיו זה החלק מהעתיד. זה השלמות. השלמות שאתה רואה את העתיד, אבל בהווה אתה מבין שאתה חלק מהעתיד. זה מה שחז"ל אומרים, שלגבי העולם הבא והעולם הזה, שאומרים, אתה תואם, יש אנשים שתואמים בעולם הזה את העולם הבא. אז הכוונה היא לאברהם, יצחק ויעקב, שנתברכו בכל מכל כל. אז השלמות של החיים, זה נכון בעתיד לבוא, אחרית הימים, ההתבגרות, כל השלמות כאילו מצפה לנו בהמשך הדרך. זה נכון. אבל המשך הדרך ועכשיו זה לא שני דברים נפרדים. העולם הזה הוא דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, זה נכון. אבל הפרוסדור מחובר לטרקלין, הוא לא דבר נפרד. אז לכן גם ההכנות שאנחנו היום בעולם הזה, עם כל החסרונות שלו וכל הבעיות שלו וכל הדברים האלה, מכיוון שיש לנו את העתיד, אז זה הכנה לעתיד, אז הכנה ועתיד זה אותו עניין. כל התורח בערב שבת אוכל בשבת. התרחה בערב שבת, הכנות לשבת, זה גם כן מצווה, בדיוק כמו השבת עצמה. ככה גם העולם הזה והעולם הבא. ככה גם כל המציאות שלנו. אבל אנחנו כל הזמן צועדים, מיום ליום ממש, מרגע לרגע, לשלמות יותר גדולה. והשלמות הזאת, לעתיד לבוא, להגיד לכם מה יהיה לעתיד לבוא? להגיד או לא להגיד? מה יהיה? מאיפה אתם יודעים את זה? מאיפה אתם יודעים את זה? מאיפה אנשים יודעים שיהיה טוב? הרי לא טוב להם, אז איך הם יודעים שיהיה טוב? כן? יפה מאוד, very good. חידוש גדול מאוד. כן, נכון? אחרית הימים תראה שכל מה שהיה היה לטובה. אבל אני לא יודע אם שמעתם על יום השבת. מישהו שמע פעם על יום השבת? יש כאן דתי במקרה. מי עשה פעם שבת כאן? אף אחד. רבי יוסף, אתה עשית פעם שבת? למה השבת היא כל כך מרכזית בחיים שלנו? למה? כי בשבת נותנת לנו הצצה, הצצה, להציץ אל הטוב. טעמו וראו כי טוב השם, וקראת לשבת עונג. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג. כי בדיבורים, דיבורים דיבורים, אבל כשאדם מגיע לשבת ושומר את השבת כמו שצריך, הוא תואם, ניצוץ, משהו מהטוב הזה שהוא מצפה לנו באחרית הימים לכולנו. אז בעצם כל שבוע אנחנו מחזקים את האמונה שלנו על ידי קיום השבת, פשוטו כמשמעו, שהכל באמת לטובה. שהכל בסופו של הדבר, יום שכולו שבת, כל הבריאה כולה, גם דרך אגב ההיסטוריה ככה. ההיסטוריה זה 6,000 שנה, כנגד ששת ימי המעשה, ואנחנו עוד מעט בשבת, האלף השביעי. אז העניין הזה של המגמה החיובית, גם השבת, דרך אגב, זה מלשון תשובה. הכל שב לאלוקות, הכל מתקדם לאלוקות. זה אותו רעיון. זה מה שהרב אומר, התשובה קדמה לעולם, לפיכך היא יסוד העולם. המגמה החיובית הזאת, שלמותם של החיים דווקא עם המשך התגלותם, על פי טבעם העצמי. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בעל הסתכלות והבחנה, הטבע, הכוונה, חוקי הטבע וכל הדברים האלה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה. ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה הטבע שלנו, כי אנחנו הולכים, איך שנברנו, בעצם מתרחקים מן המקור. ומצד שני, ביטול עצם טבעיותם של החיים, זה גם לא טוב. כדי שיהיה אדם בלתי חוטא זהו עצמו, החטא היותר גדול. אדם צריך להיות טבעי מצד אחד. והטבעיות מצד שני מרחיקה אותו מהמקור. נאמר על זה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, לגבי נזיר, שהוא לא שותה יין. על כן התשובה מתקנת את הקלקול, מחזירה את העולם ואת החיים למקורו, דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון של החיים, זה עולם החירות. כמו שאמרנו, היכולת של האדם וכל העולם כולו להשתנות, להתפתח. ועל שם כך מכנים שם השם אלוקים חיים, שהוא מבחינת חיות, וכל דבר שהוא חי הוא משתנה ומתפתח. אשרינו בטוב חלקנו שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, שביסוד כל העולם הזה עומד דבר טוב, הכל משתנה, הכל מתפתח. ואני בעצמי חושב שכל אדם צריך באמת להאמין ביכולת שלו להשתנות, להתפתח מכל מצב, ואם הוא יעשה את זה, תהיה לו בעזרת השם סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא יעזור לו לעשות תשובה שלמה.